בצורה זה שהדין המרכזי שאין אדם מציל עצמו בממן חברו, בעל ידי חברו, גם הדין שבן פטור הזה איזשהו גזירת הכתוב, זה אבל זה הדין היסודי. האחרונים הבינו ההפך. קצת קשה להבין מה בן פטור המעשי, כאן הצענו שתי אופציות, או שחי שעה, או שזה ספק. אני הצעתי משהו יותר מתון, לא ספק השקול, אבל איזשהו ספק רחוק, שקיים, אבל ספק רחוק. גבי דבר רב חיים, מהתורת פנים יוצא ששניהם דורשים מהפסוק, זה לא שבן פטור מצד הסברה וחכמים מהפסוק, מאלא דבר רב חיים לא כך מתקבלים על הדעת. אז כאן יש שתי נקודות בבן פטור, האחד שהוא מתעלם מבעלות של המים, השני שהוא מעדיף חלוקה שוויונית על פני ניצול מרבי. איך לנטרל הבעלות, למה מתעלם מהבעלות, אז כאן מה שניתן לומר, אני חושב שזה סביר, זה חידוש, אבל זה אפשרי. שבעצם בגלל חובת הצלה על צד אחד והתרגזה מצד השני בעצם מנטרלים את הבעלות הממונית ולעניין פיקוח נפש רק איתן של שניהם זה מאוד קרוב לדברי פילוסופים מסוימים שסורים שבעלות לא משפיעה בתנאים קיצוניים. אז רבי עקיבא חולה את זה, או על זה, או בעלות חשובה, או הוא מעדיף ניצול מרבי על פני ניצול שוויוני. נפקים איתי מה קורה אם לבעל המים בכל מקרה לא יגיע, יש לו רק חיישה או ספק רחוק, האם הוא חייב לבטל את טובת הבריא והחזק. השאלה השנייה דומה, מה קורה עם המים אצל אדם שלישי? ושלישית, שזה גם כן מעניין, האם בעל המים יכול לוותר. אם זה בעלות לכאורה כן, אם זה ניצול מרבי, אז לכאורה יכול לוותר על הכל, אבל לא על חצי. הוא לא יכול לחלי. הוא לא יכול לנהוג בלמבון פטורה, לכאורה יצטרך לנהוג, או לשתות את הכל, או למסור את הכל. לגבי יותר לוותר, לגבי ספק, אם זה ספק השקול, אז הרדב"ז מתנגד לזה, הוא אומר שזה חסיד שוטה, ורב משה אומר לא, כל שאפשר ששניהם יחיו זה בסדר. כאן דיברנו על מה קורה כשבעלות סותרת הצלה במקרים לא קיצוניים, בהתנהלות החיים הרגילים. וכאן יכול להיות שהתנהלות המערכת עצמה היא סבירה. אם אני אומר, תשמע, ילד הזה חולה, רופא תעבוד בחינם, אז אף אחד לא יוצא להיות רופא, הוא יצטרך לעבוד בחינם מבוקר עד הערב, ומשפחתו תקווה ברעב, אז הוא יכול לשבות, הוא יכול. וכמובן ביטוח, אם ביטוח יוותרו על הכל, כמובן לא יהיה ביטוח. אוקיי. אחר כך דיברנו על מעיין של בני העיר, רבי יוסי, אז רבי יוסי בבבלי וירושלמי רבי יוסי מעדיף כפיסה בעצם על פני אחרים, ותוספת זה גם כפיסה וגם בהמה. אז בבבלי וירושלמי זה בעצם אמירה שצרכים חיוניים שלי עדיפים על החיים שלך, שזה גם חידוש, אבל שיש אלמנט מסוים של חייך הקודמים שאני לא צריך לוותר לך. אם זה מספיק חשוב, גם אם הצורך לך זה יותר חשוב, כמובן בדברי התוספת שאפילו בהמה, אז יש עליית מפלט ורכושנות הזאת אפילו לדבר פחות חשוב, אפילו מהפסק כלכלי. אחר כך דיברנו על פודים את השבויים בטח לדמיהם ושבויים יש כאן אז כאן יש בעצם דעה שבאמת דינים ציבוריים, חשיבות ציבורית, אפילו מצוקה כלכלית, יכולים להתיר, למנוע, שציבור יכול להימנע מהצלת יחיד. זה קצת שונה, כלומר, זה יחיד מול רבים. אז אני יכול להגיד שצרכי רבים, אפילו צרכים שוליים יחסית, עדיפים על הצורך היחיד. המקרה בנדרים זה יותר קיצוני, כמובן חכמים חולקים שם, יש קצת בעיה לגבי פסק, אבל שם לפחות רבי יוסי זה צורך ציבורי מול צורך ציבורי. כאן זה צורך נחות ציבורי מול צורך לכאורה פיקוח נפש פרטי, אמנם לפיתה זה לא כך, אבל לא פשוט מרובה. עכשיו מה קורה לגבי האם יש, האם אני צריך להסתכן להציל חברי? אז כאן הסמה מביא אגרות מימוניות שבישל מחייבים, והסמה מבין ששולחן חולק בגלל שלא הבין את הדין הזה, אני קצת מתלבט גם עם נקודה הזאת. הרדב"ז אומר בסיכון ספק קטן אין צריך להסתכן, בסיכון יותר משמעותי זה אפילו נחשב. כאן אני רק רוצה לציין שדבר שרדב"ז לא מזכיר אותו וגם כן לא עולה בספרות של הפוסקים, יש ספרות די רחבה לגבי תרומת איברים מן החי ושם זה לא בא לידי ביטוי. לכאורה צריכים להגיד כל המקרים, הרב עובדיה יוסף כן מזכיר את זה, כל המקרים שלא תעמוד יש להם איזשהו סיכון. אדם שרואה חבר או טובע בנהר, אז אם הוא קופץ למים, תשמע, הראשון טובע בגלל סיבה, מים שעורים. אז יכול להיות שאתה שחיין יותר טוב, ואולי הוא גם כן חשב שהוא שחיין יותר טוב לפני שנכנס. ובאמת יש לי קרובת משפחה, שבאמת טבעה, והיו שני אנשים אחרים שטבעו איתה כדי להציל אותה. אז זה ממש מעשים בכל יום, וגם הליסטים וגם החיה. החיה רק, הוא רק חושב שהשני טעים, אתה לא טעים. הוא אומר שיש פה לכל יש כאן אשר, אז יכול להיות שיש שם זה רק אם אין סכנה, אבל לכל יש סכנה מסוימת. זה טוב, אם כן הקימו איזשהו, הקימתם דבר שבאתי עם טנק מרכבה מול הכלב, אני לא יודע, אולי, משתמם, מקרה רגיל, שאולי יש לי יתרון, אני בטוח ביכולת שלי, אבל לך תדע. אז לכל יש פה לפחות איזשהו סיכון קטן. אז כאן יש מאוד בעיה גדולה, מה בדיוק הגבול, איזה רמת סיכון אדם חייב לקחת, וזה באמת דנו רבות לגבי תרומת האיברים. רוב הפוסקים חשבו שזה אין חיוב, כאילו כל הפוסקים, יש פוסקים שאסרו, יש פוסקים שדם דומיננטית שזה מותר אבל לא חייב, חלקם בגלל הספק, למרות שזה ממש ספק רחוב, וחלקם בגלל עצם ניתוח שזה פולשני ואני לא חייב לעשות ניתוח, שאני לא כך הבנתי את זה, אבל זה מה שאני לא פסקו. אוקיי, כאן יש סוגיה מאוד מפורסמת, בואו נעביר אותו, סוגיה מאוד מעניין. אני עובר ממקום למקום כקרות תשומה בידיו, ואמר לו, נחי, תן לי אחת מהן בהתמאה, ומלאב אני מתמא את כולם, ודרוזר אומר, מתמא את כולם, וייתן לו אחת מהן. כשאתה אומר, אני אכופן אבל לך. יש אומרים, וכן הישראל, וכן נשים שאמרו לאברהם, תנו לנו אחת מכם ונתמאה, ומלאב היינו מתמאים כולכם, יתמאו את כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. זה הסוף המשנה. ותוספתי, יש מקרה מוכנית. המקרה ממש מעניין, יציאה של בני אדם שאמרו להם רואים, תנו לנו אחד מכם ונרגעו, ומלאב הרינו הורגים את כולכם, נהרגו כולם והאם סורו להם נפש מישראל, אבל אם יחדו להם כגון שיחדו לשבת בן בכרי, יתנו להם והיהרגו כולם. כאן בתוספתא יש פה הסתייגות. רבי יהודה במדבר הם אמורים בזמן שומרים בפנים והם מבחוץ, אבל בזמן שומרים בפנים והם מבפנים הול והוא נהרג והם נהרגים ייתנו להם ועוד יהרגו כולם. רבי יהודה אומר דבר כזה שהוא באמת סביר, כלומר אם הוא בחוץ ובאמת יש לו איזשהו סיכולים עליו, אז בעצם על ידי מסירתו אני הורג אותו. אם הוא בפנים, אז בעצם מה זה משנה? או שכולנו נהרג או רק הוא. אז זה כמו מקרה שיש שני אנשים שטובים, אני לא אומר אני לא יכול להציל את שניהם, אז אני אלך להסתכל בכדורגל, אני מציל מה שאני יכול להציל. אז כאן אם כולם ימותו או רק הוא, והוא גם כן ימות, אז שהוא ימות. אז רבי יהודה באמת נוקט עמדה יותר פרגמטית. השאלה מה באמת עמדת חכמים, וכן הוא אומר ותבוא אישה על כל עם בחכמתה, וזה היה חכמת האישה, למה שכולם יערבו על חינם, בין כל הוא אבוד. אז רק שאלה אם להציל את שער העיר. אמר להם, הול והוא נהרג ואתם נהרגים, תנו להם ואל תרגו כולם. ובשימון אומר ככה, אמר להם, כל המורד מלכות בית דוד חייב ביתה. ובשימון לכל אומר משהו אחר, ואני חושב שהאמת היא שזה דבר שמקונן בליבי בכל ערך הסוגיה. יש לכל ראייה מאוד 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 חזקה לפי רבי שמעון, ואני לא יודע איך רבי יהודה ותנא קמא מתמודדים איתו. מי זוכר את הסיפור? הם לא מוסרים אותו, כלומר, כן, מוסרים את חלקו, מוסרים את הראש שלו. כלומר, מי דברי תנא קמא ורבי יהודה, יש פה איזשהו ראש של הסתייגות, מה לעשות, כלומר, אנחנו נאלצים לוותר, כלומר, אנחנו לא רוצים, באילוץ, ככה, באילוצים נוראים, והסיכון של שאר בני העיר, אז מה נעשה? נמסור. זה לא בדיוק תואם לכריתת הראש וזריקתו מעל החומה. בכל זאת גם התיאור, לא רק כריתת הראש, גם זריקתו מעל החומה, בכל זאת באמת זה אמירה כמו רבי שמעון. לא ידענו שאנחנו רוצים להביע את אמונתנו במלכות בית דוד, אם הוא מורה במלכות אז בבית דוד אנחנו נתינים נאמנים ונעשה מה שמותר עלינו, דהיינו הנה ראשה. אם אני לפי רבי יהודה וחכמים, בסדר, נתיר, לא נתיר, אבל נתיר בדוחק, אנחנו לא רוצים לעשות את זה בגלל שאנחנו תמיים כל העיר ואין לנו ברירה, אז נעשה את זה. אבל בסדר, אז תמסור אותו, צריכים לחרות את הראש ולזרוק את הראש. זה מה שנורא מפריע לי. גם כן היה מקום אולי, אמנם זה לא משנה גם כן מיתר, צריך להבין שאולי זה איזשהו דוגמה וזה לא באמת מקור לדין הזה. אחרונים באמת דרשות, יש בבל, יש דעות שונות שבאמת ראו את זה כמקור, אבל הם לא מזכירים את העובדה הפשוטה הזאת של אחר חכמים ורבי יהודה, זה אילוץ שנאלצים למסור אותו בצורה לא הוגנת כמו בשיאה. לפעמים כן מוסרים, לפעמים לא מוסרים, עוד מעט נראה את הפרטים מתי מוסרים ומתי לא, וניתן לפקח מה בדיוק ההשוואה, אבל זה אילוץ. הסיפור לגמרי שונה, זה זכור כמו רבי שמעון. אז אני יכול לחלוק על רבי שמעון, אבל לא לגבי פירוש המקרה. אני יכול לחלוק, אומר גם אם זה לא בדיוק כמו שבן בן בכרי, יש מצבים מסוימים שמצד הסברה אני אומר ניתן למסור. זה גם כן היה סביר. אבל משתמע שבאמת שבן בכרי זה המקור, ואם כך אני לא יודע. טוב, שאלתי את השאלה, אני אין לי תשובה, אז אין מה להמשיך את זה. בעצם יש שלוש דעות, חכמים אומרים בזמן שייחדו מוסרים, לא ייחוד אסור, ויהודה אומר אם הוא יהרג בכל מקרה נמסור. הנקודה הקובעת, אם הוא יהרג או לא, אם הוא יכול למלט, אז למרות שיש אלף אנשים בעיר והוא אחד, אני לא אומר אלף זה יותר מאחד, אני לא, אבל אם הוא יהרג, אז מה בעצם, אין פה רעיון מרכזי. מכאן והלאה נעסוק יותר בעמדת חכמים, שצריכים יחדו. אז כאן ירושלמי, מפורסם זה ירושלמי, תניסיות של בני אדם, כשהם הולכים בדרך כלל להם גויים, ואמרו, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו. ואם לאו, הרי אנו הורגים את כולכם. אפילו כולם נהרגים, לא ימסרו נפש אחת מישראל. יחדו להם אחד, כגון שבע בן בכרי, ימסרו אותו ויהרוג אותו. Okay. אז כאן נאמר שכמובן כמו חכמים, שכולם בפנים, וכאן יש מחלוקת המוראים, מה זה כשבן בן בכרי, אמר שבן לקיש הוא שיהיה חייב איתה כשבן בן בכרי, ויוחנן אומר אף על פי שאינו חייב איתו, לא צריך להיות חייב איתו. בואו נמשיך קצת, יש דבר מעניין. אולה בר קושי, תבעתם מחות הרק ואז עלינו לא. גבי רב שאול בן לוי. אתן ואקפן מדינתה, הקיפו את העיר, הוא עשה משהו רע והקיפו את העיר. אמרו לו, אין לן אתן יעבלם לי, לן אני מחריב את מדינתה. אם אתה לא מוסר אותו, אתם מסתריה. סלק הבאים שוב בן לוי, ופייס ויעביל לן, והוא מסר לו. ואבי אלוהו זכור לטוב, ילף מתגלה אלוהי, ולא מתגלה. אז אליהו הנביא היה יצר עם שוב בן לוי, ואחרי הפעולה הזאת הוא לא היה. צם כמה צומן, ותגלה לי, אמר לי, ומסרת אני נגלה. אז אליהו אומר, האם באמת אתה מוסר אנשים לגויים? אמר לי, ולא משנה עשיתי, זה לא קשור למשנה. אמר לי, וזו לחור בתמיה, וזו משנת חסידים. זו משנת חסידים, כלומר, יש הסתייגות או ביקורת על מה שהוא עשה. אוקיי, אז בואו נראה. אז כאן השאלה נשאלת, אז סבידי יש, מה השוני בין בן פטורה, ששם יש לי ניצול מרבי, שלחור משתקף בדברי ביהודה, שהוא אומר, אנחנו לא כולנו נתבע כדי שלא, כדי לא לעשות אבל, להיות שוויוני, וכולנו נמות, זה יבלת. אז זה לכל טענת רבי יהודה, וטענת רבי עקיבא מול בן פתוחה. מה חכמים? למה חכמים בתוספתא, איך זה שונה מרבי עקיבא בן פתוחה? כן, שרידי איש אומר משהו פשוט מדהים, כמובן אני אומר את זה אולי מסטפינה וכו', אבל הוא אומר שבעצם מנחי נעמי, שמשנה הזאת זה בדרשת לפני שדרש רבי עקיבא. זה באמת קבלת עמדת, בעצם קבלת עמדת בן פטורה, משתקף מזה שאחרי רבי עקיבא הכל נמחק ופוסקים כמו רבי יהודה. זה באמת פל, כמובן אולי מסטפינה, אוקיי. לכאורה, אני באמת, אני לא מבין את הקושי שלך, לכאורה יש כאן שוני ברור. בקיטון יש משאב. השאלה איך לחלק אותו משאב. בצורה מרבית או בצורה שוויונית. וכמובן יש עוד הנושא של בעלות שגם כן, לכאורה מתה לפתרון של רבי עקיבא. כאן זה באמת הפוך, כי יש מישהו שבא לעיר ואני חייב למסור אותו. המסירה הזאת הוא גרם לרציחה. כלומר, במים, אני לא גורם לרציחה של השני. יש משהו, מישהו צריך לקחת אותו, איך לחלק אותו? אז החלטה לחלק אותו בצורה, לנצל בצורה מרבית, אופטימלית את המשהו. זה מאוד שונה ממקרה שאני חייב לעשות. יש שונה עם שני אנשים טובים, שאני קופץ מים ומציל מי שאני יכול. ואין מקרה שאני צריך לטבוע אחד להציל את השני. אז אם זה היה מצב, אם אני יודע, הוא היה תינוק ששוכב בדיוק על הקצה של החוף, אני הייתי צריך לדרוך עליו כדי לקפוץ. אז גם זה לא היה, נכון? זה גם כן היה אסור. כלומר, אסור להרוג כדי להציל, גם אם זה יעיל. זה מה שמשנה אומרת. כלומר, יש דברים מסוימים שאני לא מוכן לעשות, אפילו שהתוצאות הן בהחלט יותר טובות. רבי יהודה לא צודק, או חכמים חושבים שרבי יהודה לא צודק, הוא אומר, לא הכל זה מבחן התוצאה. יש דברים מסוימים שגם אם מבחן התוצאה היא יותר טובה, אני לא מוכן לעשות. בכיתה, אולי, זה יודע אגבי, זה הפוך, זה המים הוא אצלי, אז אני יכול, מבחינת טבעית, אני יכול לקחת. השאלה אם אני חייב לתת, אני לא חייב לתת אם אני מסתכל. זה שונה מהם, אני יודע, הייתי, נגיד, הייתי הורג, זה גם כן, נגיד, בביטוח, נגיד, בתשומת איברים. אז אף אחד לא מתיר כדי להרוג אדם אפילו על חיי שעה. נכון, מה אני חיי עולם, אדף על חיי שעה. אז למה לא, נגיד משהו כזה, היה מישהו שתן את זה בתחומים, אני נדהמתי, אבל כל פסיקה נגד זה, אבל אם אני שתן, תשמע, חיי עולם עדיפים על חיי שעה, זה הבן פיתוח, אז מלא, אפילו אם אדם ימות, בעוד דקה, אפילו אם הוא חי, ניקח את הלב שלו, מקסימום מה הוא מפסיד. אז אני מקצר את חייו ב-10 דקות, אז בסדר, מה... אז וכאן אני מציל מישהו לעשרות שנים. אז זה ברור שלא נעשה. לא, אנחנו לא יכולים להרוג אדם כדי להציל את השני, אבל זה לא מצא בכיתון של מים. וזה לכאורה פשוט. במסירת הנרדף, זה איזושהי פעולת רציחה. אז מצא רציחה עשור, אפילו אם יש תועלת והצלת נפש בצורה כוללת, אי חלוקת המים שלי, זה לא רציחה, מסירה כן רציחה. כאן כמובן זה מעלה את התהייה האחרת, מה קורה עם המים אצל מישהו שלא יגיע. וכאן, וזה יותר בעייתי. האם אני יכול לגנוב את זה ממנו? אז כאן יכול להיות שבגניבת המים, זה אני אראה במעשה רציחה. זה מתקרב לזה, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זה בוודאי מתקרב לזה. שאם המים אצלו, יכול להיות שלקיחת המים ממנו, משאב שנמצא אצלו, אז יכול להיות שזה שווה למסירת נחרים, מסירה לנחרים. זה לא פשוט, זה באמת לא פשוט, אבל ניתן לעלות על זה, את זה על הדעת. אבל מים אצלי ממש לא. Okay? יש רית וכאן, בוא נראה בפנים, ואז נראה שזה מעניין. תן לי כלי זיינך והרוג ישראל זה ואם לאו הרוג אותך והגוי אינו יכול לתלוא שלא מדעתו שאין לו לתנוע כדי לפתות לנפשו. אז כאן הוא אומר שגם בכלי זיין עדין כך, כלומר מי שמחזיק כלי זיין והגוי אומר תשמע אני יכול להרוג אותו אבל זה בלגן, זה בדק אני עדיף לי לקחת את כלי זין שלך, אני ארוג אותך גם כן בכל מקרה הזה, תן לי את כלי זין ואני ארוג אותו. אז זה מקרה קצת יותר גבולי, כשאני מספק אמצעי רציחה. אז זאת השאלה, מה בדיוק הגבול הזה בין שאני לא חייב להציל אותך ולסכן את נפשי או להרוג או להרג כדי להציל אותך, אבל מצד שני אני לא יכול להציל את עצמי על ידי הריגה שלך. אז כאן זה מקרה לוקח עוד צד קדימה לגבי מסירת כלי זין. אוקיי, וכאן הוא מספר על יחדו להם שעזב אותה. אוקיי, הרמב״ם באמת פסק ריש לקיש, שזה דבר מעניין שצריכים חיוב איתם, ולא כל כך ברור למה. יכול להיות שבגלל שתוספת משהו כריש לקיש, יכול להיות, שאז התחילתי לרפרף ומצאתי שני מקרים אחרים, יש כלל של רבי יוחנן, הלכת רבי יוחנן, בכל הכללים האלו אתה תמיד תוהה מה בדיוק, האם זה באמת כלל או שזה כאילו כלל זיכרון, האם זה באמת סיבה רבי יוחנן הוא חכם יותר מריש לקיש פוסקים כמו אותו בכל מקום, או שיש איקס מחלוקות תלמוד בבלי רבי יוחנן מריש לקיש וכדי לזכור יצא שפוסקים כמו רבי יוחנן בכל, האם זה קיים, האם זה שייך בירושלמי, האם זה כל כך פשוט ש הרבה ראשונים אומרים את זה, הרבי יוחנן יש לה כשהוא הכי רבי יוחנן, אני לא יודע מה, אוקיי, אני מעלה את זה כשאלה. מצאתי שני מקרים אחרים שבאמת כנראה הרמב"ם פוסק מרבי יוחנן ריש לקיש במחלוקת בירושלמי, אז אולי הוא בכלל אומר שאין כלל כזה בירושלמי, אולי. אופציה אחרת להגיד שהסיפור בשיעור בן לוי זה בגלל שבעצם רבי שמעון בן לוי מסר, זה בעצם התשובה, זה משנת חסידים, שהוא מתנגד לדברי, כלומר הוא מסר רק על בגלל יחדו, ובסוף הוא בעצם, ואליהו לא מרוצה, אז רבי יוחנן ריש לקיש פוסקים כמו רבי יוחנן, אלא אם כן אליהו הנביא בצד של ריש לקיש. יש אופציה אחרת שאני חושב שגם כן בהחלט אפשרי, זה רבי שמעון בן לוי, אולי הגרסאות התחלפו ברמב"ם בין רבי שמעון בן לוי. מה שאני אומר, יש לקיש לרבי שמעון בן לוי, זה בעד,
לא בטוח שזה
רבי שמעון
בן לוי, אולי זה רבי שמעון בן לקיש,
אולי זה הפוך, אולי יש לקיש בתחילה זה רבי שמעון בן לוי. בסדר, זה יכול להיות שזה חלק מהסיפור כאן. אוקיי, זה לא כל כך ברור, אבל זה עובדה, רם פסק מריש לקיש, אנחנו לא בדיוק יודעים למה. עכשיו גם כן דברי, זה משנת חסידים, אז כאן יש אופציות שונות להסביר את זה. יש באמת ראשוני, יש באמת מפרשים שאומרים שמידת חסידות שנכון, מותר למסור אבל לא חייבת, ועדיף שלא. זה ממש מוזר. לכאורה אם מותר למסור, חייבים למסור. אני יכול להיות צדיק, כי אני יודע רוצה את כל הדעות ונטילת ידיים, יכול פיסת לחם, אז אוקיי, שלוש מצות בלי במקום שתיים, בסדר, זה חומר ראויה, אוקיי, בסדר. אבל שכל העיר יהיה הרגע על החומר שלי, זאת אומרת, לכאורה, אם מותר למסור, חייבים למסור, לא? אני בסדר, יכול להיות שיש מקרים שאני, פשוט יש דברים שאני לא מוכן לעשות. אוקיי, זה אני מבין. יש לנו עמדה מוסרית, וזה ירד ויעבור. אוקיי, בסדר, זה אני מבין. אבל אם אני אומר מותר, מה ההיגיון? אם זה מציל וזה מותר, בכל זה חייב, מה מתיר לי לקחת, כאילו להיות צדיקים בחשבון כולם? זה בכל מאוד מאוד מפתיע. גם אצל בן אדם עצמו אני הייתי אומר אותו דבר, זה מה שהעליתי, האם יכול להיות שלפי רבי עקיבא לא חייבים? האם יכול להיות שמישהו צדיק והוא רוצה לנהוג כמו בן פטור, האם זה הותר לו? אני חושב פשוט שאסור לו, במיוחד לפי הרמב"ם. אבל אני אינני יודע, כאן אני חושב שזה עוד יותר בעייתי, בגלל שיש אנשים אחרים שמעורבים בזה. יש דעות אחרות שאומרים שמגלגלים זכות על ידי זכאי. אילו היה צדיק, הם לא היו מתנכלים לעיר. משהו כזה. שזה מנטרל את כל הדיון הזה, מדיון הלכתי. אני יותר נותר, אני חושב שזה גם כן ברמב"ם ומאירי, שיש משהו ביניים כזה שלא צריכים לרוץ לעשות את זה. זו משנת חסידים, כלומר עושים את זה מתוך אילוץ, זאת אומרת שאנחנו צריכים לעכב, אנחנו לא כמו רבי שמעון בן לוי נוהג, לפחות לפי הסיפור ש בסדר, בא, בקשו, בסדר, ובאתו אותו החוצה. צריכים לנסות לשחד, לשכנע, לא נורא, למה לא לוותר, לא יודעים איפה הוא, כלומר לא צריכים, וזה אני חושב שזה סביר, זה מה שרם אומר, מורן כן מתחילה, כלומר גם בביטוי הזה יש מחלוקת, אבל לדעתי הפירוש הכי מתקבל על הדעת, זה בדיוק מה שאני אומר, לא רצים לעשות את זה, ואולי גם כן צריכים לנקוט איזשהו עמדה, גם כן ברמת סיכון מסוים. שאולי הגוי הזה יתרגז ויהפוך את השולחן ויגיד אני מחריב את העיר, אפילו אם אתה עושה לו עצבנת אותי. אפילו אם יש איזשהו סיכון שזה תהיה התוצאה, אבל צריכים לנסות, לא רצים לעשות את זה. אני חושב שזה באמת גם כן ביטוי ברמב"ם, אין מורין כן מלכתחילה, אבל זה כמובן ביטוי קצת עלום. אני חושב שזה פירוש הכי סביר. אי אפשר להישבע, זה באמת הפירושים האחרים שציינתי, גם דברי ירושלמי גם ברמב"ם. כאן השאלה, מה באמת ההיתר של ייחודו ואלקיים למיטה לפי רבי חמש לקיש? למה זה הותר? כן, אז כאן יכול להיות שזה בדיוק זה, כלומר אם אני צריך לבחור, אז בעצם זה בעצם בעצם אני יותר מעורב. אם יש עיר ובא אליי ואומר תן לנו מס על שני אנשים ואני בחר, אז כאן עצם הבחירה שלי כאילו מפילה על כל הסיפור, אני שותף בעצם לרשע בצורה פעילה, לא רק מבחינה טכנית, עשיתי פעילות משמעותית, גזרתי הדין של ראובן ולא של שמעון, ועצם המעורבות בתהליך זה עצמו בעייתי. עכשיו למה זה חשוב, למה חיוב מיטה? אז כאן מה שאולי ניתן להגיד לפי סבך רזל, שגם אם הוא לא חייב מיטה, אז בעצם הבחירה של נחרי שירותית לחלוטין, אז זה גם כן פעילות שלי. זאת אומרת, אם הבחירה שלו איך שהיא מוצדק, אז זה מגמד את השתתפות שלי בתוך הסיפור הזה. אולי. זאת אומרת, הוא גם כן בוחר, אבל הבחירה שלו הוא לא יודע איפה הגיע למסקנה שדווקא הוא מעצבן אותו. אז עצם המסירה היא לתקופף לגויים שהם שירותיים, זה עצמו יותר שיתוף פעולה, לא רק ברמה הטכנית המציאותית של מסירה פיזית, אבל גם כן עצם הבחירה יותר משמעותית לפי שאתה יודע.
אם זה לא
יהיה
שירותי, אבל...
מה?
אם זה לא שירותי, חיוב מיטה הלכתי או
ש... אז זה גם כן, זה נקודה לא לגמרי ברורה. תראה רבי שמעון ברורים, שזה רק אם אנחנו חושבים שהוא חייב מיטה. מה קורה במקרים, מקרי ביניים, יש סוגיה אחת של זייפה. מישהו זייף מטעיות והתרו בו, והוא עוד פעם עשה את זה. ואז הוא מתחבא בעיר, אז לא צריך, אפשר למסור אותו. אפשר להצביע עליו. אז כאן השאלה, מה באמת רמה, כמובן, זייפה לא חייב מיטה מדין תורה. וגם אילו, אבל כאן גם כן רואים את ההתלבטות בראשונים, בפוסקים, גם כן מזכירים שהסירו אותו, הוא עשה דקה בפעמים. מה זה חשוב? כלומר, גם זה... אז כאן לכאורה זה משהו נמוך יותר מחייב מיטה במורד במלכות. מה בדיוק הגבול עם אם הרשעים גוזרים את מיטה מי שמספר בדיחה על המלך, האם זה נחשב, האם רק זייפן דבר שהוא איך שהיא מוצדק מבחינה ערכית, אני לא יודע בדיוק איפה הגבול. דיונים על זייפנים, על אנשים אחרים שהרגיזו את המלך, ו אז המקרה הזה לא בדיוק פשוט איפה בדיוק הגבול הזה, מה זה חיוב מיטה, עד כמה זה צריך, לכאורה זה לא צריך להיות חיוב מיטה בדיננגל, אבל אולי אם זה קפריזה לחלוטין שמישהו סיפר בדיחה על סטלין, שזה לא נחשב. אבל זו שאלה טובה, צריכים ללמוד בדיוק מה הגדר הלכתי בין זה לזה. אופציה אחרת באמת להגדיר אותו כרודף, וכאן כמובן יכול להיות זה יהיה קצת וקמטה, כלומר זה המקרה שמסופר בגמרא בירושלמי, אבל זה יגביל את זה קצת, מדובר באדם שהיה לו חיוב מיטה וברח והתחבא אצלנו, וזה גם כן אחד מהמקרים המצוינים בשולחן ערוך, מישהו זייפן וקיבל התראה שלא יזייף, זייף עוד והמשך, אז בעצם על ידי זיוף שלו הוא הביא את זה על כל העיר. אז המלך הבין שיש שטרות מזויפים בעיר שמסובבים בעיר מסוים והקיף את העיר. אז זהו כמתו מה קורם הוא סתם עבר מקום למקום בלי קשר לזה ואז התגלה באמת אחיו מיטה אני יודע אבל אז יש בעצם שתי אופציות לדבר על ההתר הזה או היתר אחד שבעצם פסילה לכיוון של רבי יהודה או כיוון של בעצם הגדרת המצב הזה כבן פטורה וחכמים שאני לא נוקט פעולה אקטיבית אני פשוט לא מגן עליו גם אם אני מוסר אותו מבחינה פיזית בעצם זה רק מסירה טכנית הבחירה דינו גורלו נחרץ כשהחליטו עליו כשהוא חייב אני לא צריך להגן עליו אוקיי, זו השאלה שאני שאלתי בהתחלה שאין לי באמת פתרון טוב לזה הרבה אחרונים הבינו שזה ממש המקור אני קצת קשה להבין לכאורה הפשטות שהיא גם כן המעשה המאוד הפגנתי של שריקת הראש מבעד החומה לכאורה אומר שאנחנו נאמנים למלכות בית דוד ואם זה אילוץ לכאורה לא ודרך אגב זו שאלה גם כן מעניינת האם זה הותר כלומר זה לא נידון מה קורה אם השלטון לא דורש למסור אותו השלטון דורש שאנחנו נהוג אותו בידיים אני הייתי אומר, כמובן, אם אני באמת מתפסה שעכשיו אני מברך, לכאורה אני גם כן צריך להתיר את זה, אבל אם אני מנתק את זה, אני הייתי אומר, לא, זה שלב אחר, וזה לא נעשה בכל מקרה אפילו יחדו, שרק מסירה שזה בעקיפין, זה מותר, אבל זה גם כן, זה נקודה לא ברורה. לכאורה אם אני לומד משבע, אז לכאורה גם כן צריכים לה... שיהיה מותר לערוף את ראשו אם באמת נגיד שיש יותר גם כן לערוף את ראשו אם הם דורשים ממש לערוב אותו לא רק למסור אותו לכאורה צריכים ללכת לכיוון של הודאה לכאורה יותר שאני ציינתי שכשייחדו ובין כל יערוב אותו אז מקיפים את עיר וגורל הנחרט מה זה משנה אנחנו מוסרים או אנחנו תקועים בתוך העיר, מוקפים בעצם, אין משמעות לגביו הם ירגו אותו אחרי שהוא ירוג את כולנו או לפני מה נפקימין בין המסירה לידיים או שהם יפים את העיר ואחרי שעה שהחיפושים ימצאו אותו זו מסירה לא משמעותית אם אנחנו גם כן נתיר הריגה בידיים לכל נצטרך ללכת לכיוון של הרודה זה לדעתי הדבר היחיד שיכול להתיר צריכה בידיים כיוון אחר של יחדו ולא עשיתי כלום בין כף הוא היה לקוד בתוך אז כאן הוא ממש בידיים שלהם ולפני כן היה לקוד בתוך העיר מי נפק מין זה לוקח שעה וזה ירגו אותו אחרי חצי שעה אז אבל אז לכל לא נהרג אז אין לי שואל אוקיי יש סוגיה אחרת מאוד מעניינת
מה ילדים עם כקרות של תרומה? שם לכאורה אנחנו מניחים שחייבת להיות השוואה בכל המקרים או שרק מניחים שאותו
אני חושב שלא גם כן יכול להיות כקרות של תרומה זה קשור למחלוגיה אבל זה בשביל בתחילת הפרק אבל זה משהו דומה שאנחנו לא נתמי תרומה זה לא רק מבחן התוצאה יש דברים מסוימים שאני לא מוכן לעשות אני לא יתמי תרומה וזה יותר גרוע אני לא יתמי תרומה בידיי זה דומה יש פה איזשהו אמר רבונה קטן על הודף אני יוציא לו בנפשו כסף על הודף אני צורך התראה לא שנה גדול לא שנה כתיב הרב יחזל רבי הרונה יתה ראשו יש מוברת שיש יולדת יולדת והיא עובה, לידת עובה מסכנת להם אחרי שיצא ראשו אין הוגים בו לפי שאין דוחים לנפש בפני נפש והמי רודף הוא מסכן את האמא למה לא נעבור שייני התם דמי שמי כרד שלה אז כאן באמת משתמע שקטן לא מוגדר כהודף. וממילא זה באמת, כנראה, זה מה שגמרא חושב. קטן רודף חייב, אי קטן הוא לאו בר עונשין. אז נכון, הוא לאו בר עונשין בבית דין. בשביל רדיפה יש לו מספיק אשמה להתיר את דמו. והוא בר, אין שום אשמה, הוא לא עשה כלום, הוא בידיעה. הוא נמצא במצב שנוכחותו, הווייתו, מסכנת את האם. אבל לא עושה כלום, זה לא קטן שעשה פעולה, אבל מבחינה משפטית הלכתית, אין לו אחריות. אז זה מספיק לחייב רודף, משמעיה לא מקל, לא, אין דברים. כאן השאלה נשאלה בבבלי, אז למה כן הורגים לפניכם? לפני שיצא הראשון כן הורגים אותו. אם הוא לא רודף, למה הורגים אותו? אז כאן רוב הראשונים מבינים בבבלי שהורגים אותו בגלל שהוא לא נפש. יש שני אנשים כאן, הם נפש, היא אדם רגיל, הוא בא למרות שההורג הוא בא חייב מיטה, זה עדיין ברמה נמוכה יותר. הרמב״ם כנראה הרמב״ם פוסק כמו הירושלמי שגם הוא בא נחשב כרודה. וכאן כל האחרונים באמת מאוד כועסים על הרמב״ם, למה פסק כמו ישם כמו הבבלי. לכאורה יש כאן שילוב, הרמב״ם פוסק שהוא רודף, אבל לכאורה הוא לא רודף גמור. מה זאת אומרת? יש לו דין רדיפה, יש בעצם שני דינים ברדיפה. יש דין אחד ברודף שרודף חייב מיתה, יש רדיפה אחרת שמתיר הצלה ולא הריגה. יש רמב״ם בסוף גניבה לגבי ספינה שחשבה להישבר, אומר שאפשר לזרוק את המטענים החוץ, זה לא חידוש, החידוש הוא שפטורים אלה שלהם. הרב אומר לא, אפשר לזרוק אבל זה צריכים לשלם, זה מטלת ממון חברו שחייב. הרב אומר לא, יש דין רודף. אם הרמב״ם חושב שיש דין רודף על מטען, זאת אומרת שיש דין רודף, יש דין רודף גם לדומם, כלומר יש דין רודף רק הצלה בלי שום חיוב. אז מה שרמב״ם אומר, כך הוא מפרש גם כן בחור הבא, הוא אומר דבר כזה, לפני שהעובר נולד אני לא צריך דין רודף המחייב, בגלל שיש יתרון לחיי האמא. אז גם אם השמי קרא תפילה, לא אכפת לי. זה כמו מתן של רודף. ואני יכול לפגוע ברודף אם זה מחיר מועד. אחרי שנולד, אז כבר, אז אין צריכים רודף ברמה יותר גבוהה, רודף אשם. רודף שמתחייב. וזה אני אומר, משמי קראת פילי לא מוליר. כלומר, משמי קראת פילי מנטרל דין רודף עם שניהם שווים. אבל אם יש יתרון של אחד על השני, כאן רדיפה משמיים מספיקה להרוג. וממילא, אני חושב שזה בסדר גמור, אני חושב שזה אפילו סביר, שלפי הרמב״ם עדיין יש פה מחיר מסוים של הריגת העובר לפני הלידה, אבל אני יכול להרוג מדין רודף, אני צריך דין רודף להתיר חיי עובר שהיא ברמה יותר נמוכה, אמנם זה משמיה, ואילו העובר היה ברמה שווה להם לא הייתי הורג. מצב כזה הרדיפה בלי אשמה מספיקה להתיר. אחרי הלידה, כאן אני מעין דוחן נפש בפני נפש, וכאן אמנם זה רודף, אבל רק רודף משמיים שאין אשמה. זה פחות או יותר הסיפור ברמה. יש כמה... אוקיי, זה מה שדיברנו, זה... אז רק לגבי יסרים את הכללים, אז רכבת אורחת לדרס עשרת אלפים, מי שאין מותה אחד, זרוק אדם אחד על פסח רכבת לעצור רכבת, אז בחר לא. בחר זריקת האדם זה רציחה, זה פחות או יותר מה שאמרנו, שגם אם יש הצלה, יש דברים מסוימים שאני לא מוכן לעשות. היה אולי, עכשיו יש שאלה אחרת, מה קורה לגבי אחד מהעשרת אלפים? אז כאן מצאנו שרבי יהודה מתיר מקרה כזה. יכול להיות שזה קצת שונה, וכאן השאלה איך אני פחות או יותר מגדיר את זריקת האדם על פסי הרכבת. יכול להיות שאני אראה בו יותר כפעולת הצלה שיש בו תוצאות שליליות, מבחינת שהאדם הנדרס, אבל זה בעצם יותר פעולת הצלה בגלל שבין כל הימי. אני לא רואה את זה כך, אני חושב שיותר פשוט לראות את פעולת רציחה, ויותר דומה לאותו מקרה של עשייה של פעולת רציחה.
זה יותר פעולת רציחה מהעשייה של בני אדם.
כן, כלומר בגלל שזה ממש בידיים. זה מה שנראה לי. לגבי...
מה
עם המקרים האחרים? יש שם עוד מקרים. לא יודע. זו רק אדם אחד לפסח הרכבת לעצור הרכבת. כן. לכוון את הרכבת לעבר אדם אחר שונה. אחד שונה. כלומר, יש איזשהו מזלג, ואני יכול כאילו לשנות את הכיוון של הרכבת. אז לכאורה, אם אותו אדם בכל מקרה יהרג, אז אני הייתי מתיר. כלומר, אם זה איזשהו יתד, זה לכיוון לא יהרוג את כולם, אבל לצדיתי המותר. אם זה אדם אחר, אני חושב שזה אסור. כלומר, שאני לא יכול לקחת שיקול, או 10,000 זה יותר מאחד.
כמו הם בחוץ ובפנים.
מה?
כמו הם בחוץ ובפנים.
כן. זה יהיה כמו בחוץ ובפנים, כמו רבי יהודה. עכשיו זה יהיה פארק הזה. לצורך את עצמך על פרצי רכבת, זאת אומרת שאלה מעניינת. האם מותר לדבר לכל הדבר הזה, זה אסור. יש כמה, רב קוק מדבר על הצלת רבים, ויש קצת דיון על הסבא פרהסיה, והאם באמת מותר להקריב את היחיד. יש כאן דילמות אמיתיות שהיא המעניינה, באמת הייתה שאלה גם שיתוף פעולה לנאצים. כאן יש דבר מאוד מעניין שמנחם זמבו שהיה בגטו ורשה, באמת אחד מגדולי הדור הקודמים, לא היה שיבה, הוא היה לא חנות, הוא רק ידע כל תרגולה, זה היה מכיר. והוא באמת התנגד לכל שיתוף פעולה, והוא צדק 100% עם כל, לדעתי, כל שיתופי הפעולה לא הביאו כלום, לא הוציא לאף אחד, והיינו צריכים להתנהל לחלוטין, זה רק יעל וגרם זה שזה היה פחות כאב ראש. היום מדובר לגבי שוחד לנאצים, היה ספר מרושעת וגם מטופשת שנכתב על זה, זה באמת היה בלאף אבנס, לא היו מעוניינים בשום דבר, וזה חלק, זה חלק מחכמת התורה, שעלה על שתי פעולה עם רשע. בדרך כלל, גם כן, זה לא משתלם, זה נראה שזה משתלם לטווח הקצר, אבל זה מה שארצות הברית חשבה כשהיא סיפקה נשק למז'ור הדין שהפך להיות אל-קאידה מול הרוסים. שמע כרעיון מצוין, ובאיזשהו שלב זה לא בדיוק מסתדר. אז גם כן כך, וזה אז גם כן בהונגריה, זה באמת היה שקר גס. רוב ההיסטוריונים חושבים שזה היה תרגיל של הנאצים כדי לפלג אותנו מהרוסים. הם היו יכולים, הם הוציאו המון משאבים, הם היו צריכים לגנוב, הם רצו, אם היו מעוניינים באותו שאוחד, הם יכולים פשוט להביח את היהודים ולגנוב את הכסף, לא להשקיע את המאמצים במחנות השמדה. היה סיפור אחר, גרב לחת, אבל זה נתת של לגבי הפלת מטוס. אחד מהמטוסים באמת יצא פקודה, הם ממש פספסו באיזשהו רבע שעה את המטוס השני. אבל הם קיבלו פקודה של להפיל למטוסים. כלומר, הם זינקו מטוסי קרב. אין שאלה אם זה הותר לו. אני דווקא ראיתי בזה אני חושב שזה היה מותר. לך כתב לי איסור. משתי סיבות. קודם אני חושב שאותו סיפור של הרמב״ם, שבאמת המטוס עכשיו באמת נחשב לא יודע. אז זה מה שאני אומר. אז הם רודפים משמיים ממש, אבל שבעצם אין להם אשמה ויש להם היתר. זה מה שחשבתי. הם בין כל ימות. אז זה בעצם מאוד דומה למקרה של עובר, שיש לו דין רודף לא לגבי אשמה, אבל לגבי היתר אם אין ברירה. ושנית, לדעתי, גם כן מצבי מלחמה, אני חושב שחיי הפרט באמת מאוד משתנים, כל זה לא בזמן מלחמה. בזמן מלחמה צריכים לעשות שיקולים ציבוריים, ואין לי ספק שאנחנו צריכים אז צריך להבין שבאמת יש מלחמה מול שנים האחרונות רק והם מכריזים את זה בצורה מפורשת שיש מלחמה מול האסלאם הקיצוני ספק בזה אז גם משתי בחינות אני חושב שזה מאוד מאוד דמה לאותו סיפור שם משמעי קראת פילה שבעצם יש סיכון בגלל שהם נחריגים ואפילו אם זה לא היה כך אני הייתי מעדיף את זה זה גם כן מעלה שאלה איפה הגבול בין הצלה ורציחה בידיים האם הפעלת המטוס לרציחה או שזה באמת פעולת הצלה שיש נפגעים זה באמת נקודה לא ברורה אבל אני הייתי אני חושב שזה מקום לעלות את זה אני חושב שעיקר הפתרון צריך להיות או כרודף או אוקיי, אז זה מה שאמרתי לגבי שעת מלחמה, שעת שמד, בעצם עשו לשתף פעולה מאויב. היה פה גם כן כמה מאמרים מאוד מאוד מעניינים, שהם ברור שדיברו על השמד בשעת הנאצים, באמת הם הבינו ששעת השמד, אני צריך להתנגד לשמד. מעל פעולות כדי להסתיר את היהדות שהבנים עשו כמובן שזה הותר השמד זה לעקור זה לא הוכר לפני כן רוב השמד לפני כן היה לעקור תורה ויהדות זאת אומרת זה היה לעקור יהודים אז בעצם התנגדות אפילו שזה כרוך בעבירה לאיסור בשעת השמד זה הותר בגלל שהרעיון מתנגד וכאן גם כן כמובן כל אחד כל פרט כשוצא במצב כמובן עשו לשפוט וכמובן היו ברע ודיכאון ופחד ואימה אז בוודאי אין לשפוט אבל במבט לאחור אין ספק שמנחם זמבה צדק והיה אסור לקחת שום פעולות שוחד או בשום צורה שתהיה לעזור לפעילות הזאת אוקיי, זה לפעם הבאה, יש שני דפים. חושב שזה להתחיל בפסח? אוקיי, אז כאן יהיה, בואו ניקח אחד. יש שני דפים, יש איזשהו צוד. Yeah. הבדיקה בביטוח הנפש.
תודה.